אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
היי, ברוכים הבאים לריפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של וויינט. אני יובל מן, איתי באולפן אושרית גנאל.
היי.
וטל שחף.
אהלן.
השבוע אנחנו לא נדבר על פייסבוק, אלא על חברה חדשה בשם מטה, שהקים יזם צעיר ושאפתני בשם מרק צוקרברג. וגם, האם אפל טיווי פלוס הוא כישלון, ומה קורה בחזית הסייבר? אז קדימה, בואו נעשה ריפרש. אז איך עבר השבוע שלכם?
מרתק.
מלא בפייסבוק, במטה, באיך שהם רוצים לקרוא לעצמם עכשיו.
מתקפות סייבר למיניהן. טל, מה יש לך לספר לנו השבוע?
האמת שמכל הדברים המסעירים שהיו, אלה שזאתי שחייתה וזאתי שמתה, הדבר שלא יכולתי שלא לשים לב אליו, היה ארגון שקוראים לו גריף. ואם אתם לא יודעים, אז זה ארגון בת של קבוצת תקיפת הסייבר שנקראת Evil Corp, אחת מהקבוצות המסוכנות והמפחידות.
נשמע כמו איזה סרט קומיקס.
לגמרי, ולא במקרה. והארגון הזה מתברר תקף השבוע את ארגון הרובעים הלאומי האמריקאי, NRA, אני לא יודע אם שמעתם עליו. זה ארגון רב עוצמה שמשפיע על הפוליטיקה האמריקאית ומכתיב הרבה מהלכים פוליטיים בארצות הברית. ואני שאלתי את עצמי, מה עבר לכם בראש לתקוף את ה-NRA? אתם יודעים כמה רובים יש לחבר'ה אלה, כמה תותחים, כמה נשקים, כמה רימונים הם מחזיקים בחגורה? דווקא אותם רציתם לתקוף, תהיו בטוחים שמישהו כבר נמצא בדרכו אליכם, חבר'ה עיקרים מארגון Evil Corp.
השאלה אם הרובים שלהם מגיעים עד לרוסיה או משהו כזה.
אני בטוח שיש להם נציגים גם ברוסיה עם רימונים יותר מסוכנים.
טוב, כל אחד ואמצעי הלחימה שלו.
זהו, וזה מה שמביא אותך למחשבה שיכול להיות שבעצם ארגון הרובעים הלאומי האמריקאי אולי נאבק על הזכות של כל אדם לשאת נשק, the right to bear arms, אבל למעשה אולי הוא צריך לחשוב על הזכות של כל אדם להגן על עצמו היום בצורה אמיתית שהוא צריך להגן עליו, הגנת סייבר. על זה הם עוד לא חשבו.
אושרית, מה את למדת השבוע?
אני גיליתי השבוע שיש שירות שנקרא Bot Sentinel. זה בעצם איזשהו אתר שפועל במימון המונים, ומחפש כל מיני קמפיינים של דיסאינפורמציה בטוויטר ודברים כאלה, והם גילו שמתוך כל הציוצים שיש בטוויטר שנוגעים לנשיא הרי ולמייגן מרקל, שעזבו את בית המלוכה, לא עזבו את בית המלוכה, אני כבר לא לגמרי מעודכנת בטלנובלה הזאת. בקיצור, מסתבר ש-70% מתוך הציוצים עליהם שהם מאוד אלימים או מפיצים שקרים עליהם וכל מיני כאלה, מקורם בקמפיין מתואם, מה שנקרא, של 83 חשבונות טוויטר למעשה, שפועלים בתאום ביניהם, והם מפיצים את כל הרוע הזה לגבי הזוג השנוי במחלוקת.
מה הם עשו להם רע?
שאלה מצוינת, כי זה באמת אף אחד לא יודע מי עומד מאחורי זה ומי מפעיל את החשבונות האלה.
למי יש עניין לפגוע בזוג החביבים האלה?
אולי למלכה אליזבת או מישהו מבית המלוכה?
MI5 או MI6. איזה מהם?
אחד מהם. נראה לי שהתחלתם פה עוד קונספירציה שאפשר להתחיל להפיץ בטוויטר.
יאללה, טל, אתה על זה? תתחיל להפיץ.
אבל באמת אני חושבת שזו תזכורת טובה לזה אל תאמינו לכל מה שאתם קוראים ברשתות החברתיות, מה שנקרא.
זה שיעור טוב לחיים. אני ביקרתי לפני כמה ימים באולפני פארלקס בתל אביב. מבחוץ זה נראה כמו אולפן רגיל שמצלמים בו סרטים, סדרות, פרסומות, אבל בעצם הם משתמשים בטכנולוגיה מאוד מעניינת שנקראת הפקה וירטואלית. אתם מכירים את המסך הירוק שמצלמים מאחורי שחקנים ואחרי זה מוסיפים כל מיני אפקטים ברקע? אז המסך הירוק הוא אאוט. עכשיו משתמשים במסכי לד ענקיים שעליהם מקרינים את הגרפיקה, ה-VFX, האפקטים המיוחדים, בזמן אמת. וזה חוסך המון עבודה בשלב הפוסט-פרודקשן, אבל גם מאפשר לוותר על צילומי חוץ יקרים ולצלם באולפן. למה אתה צריך לצלם בחוף הים כשאתה יכול לצלם את השמש ואת החול ואת הים בתוך האולפן? השמש אף פעם לא שוקעת, הצלמים והשחקנים לא מזיעים, וזה הרבה יותר זול. אז אני ראיתי איך הם מצלמים פרסומת שמתרחשת לכאורה במטבח רגיל למראה, אבל בעצם המטבח הזה הוא כולו עבודה ממוחשבת שמוקרנת בזמן אמת מאחורי השחקנים. הפקות הוליוודיות כבר משתמשות בטכנולוגיה הזאת, וזה מגיע לעוד ועוד מקומות. פארלקס זה כנראה אולפן היחיד או בין היחידים בארץ שעושה את זה, וזה מאוד מעניין.
כמה זה כבר נפוץ בצילומים למיניהם?
זו, אז זה התחיל בסדרה שנקראת מנדלוריאן של דיסני פלוס, המשיך גם לווסט וולד. יש סדרה שתעלה בשנה הבאה בנטפליקס של היוצרים של דארק, אם אתם מכירים, שהם גם עשו את זה. במקום לצלם בכל אירופה, בכל מיני מדינות, הם עשו אולפן אחד בגרמניה, ובו הם צילמו כאילו את איטליה, כאילו את ספרד, כאילו את פולין, והכל באולפן אחד, ועכשיו גם עושים את זה בישראל.
מה עם כל ההשקעות האדירות בטכנולוגיות ה-CGI למיניהן, שאפשרו לעשות את אותם דברים בדיוק, רק בהשקעה הרבה יותר גדולה?
אז עכשיו עושים את כל זה, אבל עושים את זה לפני. במקום להוסיף את זה אחרי הצילומים, עושים את זה לפני הצילומים, במהלך הצילומים, וזה פשוט מקצר את התהליך והופך אותו ליעיל יותר. השחקנים רואים על איזה רקע הם מצטלמים, ולכולם זה יותר כיף.
בקרוב בקליפ הבר מצווה, קרוב לביתכם?
יכול להיות שבקרוב.
בקרוב כתחליף לחופשה השנתית שלכם. צאו לאקפולקו כשברקע שלכם מסכים, ואתם נשארים בתל אביב.
זה מדכא.
טוב, אז בואו נדבר קצת על פייסבוק, סליחה, מטה, ככה קוראים להם עכשיו, שבשבוע שעבר אחרי כמעט 18 שנה החליפו את השם. וואו, אני מטה. כמה בדיחות ראינו על זה ברשת בימים האחרונים, אבל די מצינו, לא?
I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Our mission remains the same.
כן, ישראל כיכבה בתחום הבדיחות, כי בשפות אחרות משום השם הזה עובר בסדר. בעברית הוא נתפס לא טוב.
אגב, גם ב-BBC עלו על זה, ואני חושב שגם ב-CNN עלה אייטם על דוברי העברית שלועגים לשם החדש של פייסבוק.
ישראל על המפה.
לגמרי. אבל אני חושב שהשם בעצם גנב את ההצגה, ולא לגמרי בצדק, כי לפני שצוקרברג הכריז על השם החדש, במשך שעה וחצי הוא הציג את החזון שלו לחברה, ובעצם לאינטרנט כולו, חזון המטאברס, המטאברס שאנחנו אוהבים לדבר עליו פה הרבה, זה האינטרנט העתידי שבו אנחנו נחיה ונעבוד ונבלה בחללים וירטואליים בתלת ממד, או שנוסיף אלמנטים וירטואליים לחיים שלנו במציאות רבודה, מה שנקרא. וצוקרברג הציג איזה חזון מאוד עתידני, אנחנו לא יודעים כל הדברים שהוא הראה שם באמת התגשמו אי פעם, יכול להיות שהם התגשמו בעוד עשור, אבל האמת שזה היה כיף לראות את זה.
אנחנו לא יודעים אם זה יתגשם, ואנחנו לא יודעים אם בהכרח פייסבוק סלש מטה היא תהיה זאת שתגשים את הדבר הזה.
נכון, רק בוא נזכיר רגע מה הוא הראה שם. הוא הראה שם משחק כדורסל עם אבטרים, משחק פוקר במציאות מדומה, אמנות בתלת ממד, המון דברים מאוד מגניבים שאני לא רואה אותם באמת קורים בקרוב.
כן, המצגת הכי טובה אולי של המטאברס היא הסרט Ready Player One, שחקן מספר אחד שלא
כן,
מזמן ספילברג. ראינו.
לפני זה היה את Snow Crash, ואחרי זה היה את Ready Player One, שניהם נחשבים באמת לספרים שהגו את המטאברס.
רגע, אני מבקש לפני כן להזכיר את המטריקס, שהרעיון שאתה עוזב את העולם המציאותי ונכנס לתוך עולם מדומיין בתוך תוכנה, התחיל לפחות שם, אולי אפילו לא שם, אבל עדיין זה אחת הדוגמאות הטובות.
כן.
בכל מקרה פה לא נצטרך לדחוף שום דבר לעורף, אני מבין, רק להרכיב משקפי VR או משקפי AR, והנה אנחנו בתוך המטאברס הדמיוני.
אז מה אתם חשבתם על המצגת הזאת של צוקרברג? התלהבתם, לא אהבתם?
הייתה פה תצוגת תכלית מאוד מאוד מרשימה. באמת, כמו שאמרת, זה משהו שהוא עוד רחוק. אנחנו לא יודעים איך זה הולך להיראות. אני חושבת שלנסות לחזות מעכשיו מה יהיה בעוד עשור, יש בזה אפילו קצת יומרנות. אפשר לכוון למשהו מסוים, אבל כל כך הרבה דברים עוד יכולים לקרות ולהשתנות. וצוקרברג בעצמו אמר ממש כמה ימים לפני זה, בשיחת המשקיעים שלו, אחרי שבעצם פייסבוק פרסמה את הדוחות הרבעוניים שלה לרבעון האחרון, שמדובר בחזון ארוך טווח, מדובר עכשיו באמת סדר גודל של עשור, בשנים הקרובות פייסבוק לא הולכת לראות מזה רווח, להפך, זה דורש המון המון השקעה.
מיליארדי דולרים בשנה.
כן, גם בחומרה, בעצם במכשירים שיאפשרו את זה, וגם בתוכנות ש... שעליהם כל הפלטפורמה הזאת תהיה מושתתת. יש פה עניין של פלטפורמת סחר, בעצם איך יהיה אפשר לרכוש דברים במטאברס, ואיך הרשת החברתית תראה, והמון המון אלמנטים. אז כן, זה ממש לגמרי רק בגדר חזון כרגע, למרות כל התצוגה המאוד גדולה הזאת.
אבל אושרית, בואי לא נשכח שאת הצעדים הראשונים פייסבוק סלש מטה כבר עשתה כבר היום. כלומר, יש לה את המערכות המאוד בסיסיות שמאפשרות לא רק לשחק באמצעות משקפי אוקולוס, אותה משקפי תלת ממד, אלא גם לפגוש חברים באמצעות המערכת הזאת, ללכת לחופשות מדומיינות בכל מיני מקומות מצוירים, וגם לנהל שיחות עבודה עסקיות, כמו שיצא לי לחוות בעצמי. כלומר, את הצעדים הראשונים הוא עושה. השאלה שנשארת פה לדעתי באמת, ועליה צוקרברג לא יכול לתת את התשובה, הוא מאוד מקווה שהיא תהיה מה שהוא אומר, זה האם פייסבוק תהיה באמת הפלטפורמה שבה כל העולם ייכנס למטאברס. הוא היה מאוד רוצה את זה, כי אז הוא יוכל לגבות מכל חברה שנמצאת במטאברס ורוצה למכור את שירותיה דרך המטאברס, את העמלה שפייסבוק רגילה לקחת היום מחברות על הפלטפורמה שלה. אבל בואו לא נשכח, יש לא מעט חברות נוספות שרוצות להיות בדיוק הדבר הזה, הפלטפורמה. לא המשקפיים, לא האפליקציה, לא המשחק, הפלטפורמה שבה כל הדברים האלה יעלו אחד על השני.
אבל גם מבחינת החומרה, בעצם היום המשקפת VR ו-AR שאנחנו מכירים, הם עדיין לא נמצאים במצב ש... עכשיו אפשר לחשוב שכל אחד יקנה את זה וישתמש בזה, בטח לא בצורה כל כך רחבה, בכל תחומי החיים. זה עוד צריך לעבור פה כמה אבולוציות עד שזה יתאים לכל אחד, גם מבחינה כספית וגם מבחינת, זה מאוד מגושם עדיין.
כן, השאלה הגדולה היא באמת מה יהיה הסמארטפון, האייפון של המטאברס, וצוקרברג בהחלט רוצה להיות זה שייצור את הסמארטפון של המטאברס. יש לו את משקפי אוקולוס, אוקולוס קווסט 2, זה הדגם האחרון שהם הוציאו בשנה שעברה.
שנזכיר שפייסבוק קנתה את אוקולוס.
כן, קנתה אותם ב-2014. ויכול להיות שזאת הרכישה האסטרטגית הכי חשובה שלה, למרות שאנחנו רגילים לדבר על אינסטגרם ווואטסאפ בתור הרכישות הגדולות שלה, אבל אוקולוס זה בעצם התשתית שעליה היא מושיבה את חזון המטאברס שלה, ומעבר למשקפי מציאות מדומה, פייסבוק, סליחה, מטה, עובדת גם על משקפי מציאות רבודה, שייקח עוד כמה שנים עד שזה יקרה, בינתיים בשנה הבאה הם כבר הצהיר שהם יוציאו איזה מכשיר משולב, משקפי מציאות מדומה עם מציאות רבודה. אנחנו יודעים לפי הדלפות שגם אפל רוצה להוציא מכשיר דומה, הם כנראה התחרו אחת בשנייה ראש בראש. בכלל, חזון המטאברס שבימים האחרונים ראיתי כמה לועגים לצוקרברג לגביו, זאת לא המצאה שלו. זאת אומרת, הרבה חברות עובדות על זה, מייקרוסופט עובדת על זה, גוגל עובדת על זה, סמסונג, ביידנס הסינית. יש אקוסיסטם שלם סביב הדבר הזה, גם בישראל יש חברות שכבר נערכות לעתיד הזה, אבל יש כבר גם חברות קצת יותר קטנות ממטה, אפיק גיימס, היצרנית של פורטנייט, ורובלוקס, שנחשבים בעצם לחלוצים של המטאברס. משחקים שהרבה בני נוער, ולא רק, כבר נכנסים אליהם, גם לבלות, גם לשחק, הם רואים קונצרטים ביחד, הם מבלים ביחד. זה בעצם הקדימון למטאברס, ולכן אני חושב שהחזון של צוקרברג הוא לא כל כך הזוי.
אני רוצה לשאול רק שאלה בהקשר הזה, לגבי העיתוי של החזון. הוא יכול להכריז עליו לפני שנה, הוא יכול להכריז עליו בשנה הבאה, אולי כשיהיה לו כבר דברים ביד. האם יכול להיות, אני סתם הוגה כרגע מחשבה שלא עולה על הדעת אפילו, שהעיתוי נבחר במקרה, בזמן שבו פייסבוק עצמה נמצאת תחת ביקורת של כל העולם? אולי זה הסיבה שבגללה אנחנו מדברים עכשיו על זה, ולא על פרנסס הוגן?
תראה, כנראה אתה צודק. לא מעט אנשים טענו ככה בימים האחרונים, שצוקרברג מנסה להסיט את האש, נזכיר מסמכי פייסבוק, תיקי פייסבוק, סדרה של אין סוף של כתבות שמתפרסמות בשבועות האחרונים, בהתבסס על המסמכים
ש... וכנראה המשיכו להתפרסם.
כן, המשיכו להתפרסם, שהדליפה פרנסס הוגן עובדת לשעבר בפייסבוק, ובאמת פייסבוק נמצאת תחת אש, זה כבר הגיע לשימוע בסנאט עם פרנסס הוגן, לכו תדעו לאן זה ימשיך.
ובאיחוד האירופי ובפרלמנט הבריטי.
נכון, וצוקרברג רוצה להרחיק את מטה, את חברת האם, מהצהרות של פייסבוק. הוא רוצה לפתוח דף חדש. אין ספק שזה נכון.
אני חושבת שזה מהלך, בעיקר שינוי השם, אגב, לדעתי, ופחות הכרזת החזון עכשיו, כי על החזון הזה הוא מדבר כבר תקופה. שינוי השם הוא לגמרי, יש לו שתי מטרות בעיניי. המטרה הראשונה זה באמת... דווקא בעיתוי הזה, להסיט קצת את הביקורת, להגיד, אוקיי, נכון שעד היום היינו מזוהים עם סושיאל מדיה, אבל זה לא העתיד שלנו מבחינתנו, ובאמת לגרום לזה שפתאום ידברו על התחום של VR ו-AR בפייסבוק, איך זה נקרא עכשיו? פייסבוק ריאליטי לבס, אם אני לא טועה?
עכשיו זה יהפוך לריאליטי לבס.
כן, להגיד בעצם פייסבוק, היי, אנחנו גם מגניבים, לא רק רעים.
להתעסק בחלק היחיד כנראה בחברה שלא חוטף אש עכשיו, כי אינסטגרם סופגת אש ופייסבוק סופגת אש ווואטסאפ סופגת אש. והתחום של המציאות המדומה, פחות.
יש לי מחשבה עגומה על מה שאת אומרת, אושרית. האם יכול להיות שכל מה שאנחנו מכירים בתור דבר רע בפייסבוק פשוט יימשך אל תוך המטאברס, וכל מה שאנחנו מפחדים על מה שפייסבוק גורמת לאנשים יהיה הרבה יותר קשה והרבה יותר חזק בתוך המטאברס? אני לא בטוח שזה לא מה שאנחנו עלולים לראות.
אני חושבת שהם גם מנסים כבר מראש גם להגיב לזה, כי אנחנו ראינו במהלך המצגת את השיחות עם ניק לג, שהוא עוד בכיר בחברה ואחראי על תחום המדיניות.
With all big technological advances, there are inevitably going to be in all sorts of challenges and uncertainties. And I know you've talked about this a bit already, but people want to know how we're going to do all this in a responsible way, and especially that we play our part.
ובכלל גם בדברים הפותחים של צוקרברג, שהוא מתייחס לביקורת, והוא מתייחס לזה שעכשיו אנחנו בונים את זה המון זמן מראש, ומשקיעים בזה מחשבה, ויש מקום לבנות רגולציה וכו'. זאת אומרת, הוא לגמרי מנסה עדיין לתווך את כל הביקורות שהם סופגים גם לתוך החזון החדש הזה.
כן, אבל האמת היא שכמו שפייסבוק צמחה באופן אורגני והשתנתה וגדלה, אז גם המטאברס יהיה אותו דבר. קשה להאמין שהם יכולים עכשיו מראש לראות את כל הבעיות שיצוצו, ויהיו הרבה בעיות, ולמצוא להם פתרון. אני לא באמת מאמין לזה.
הסיבה השנייה לדעתי שדווקא עכשיו הם מכריזים את זה, זה באמת כי הוא רוצה להיות זה שמזוהה עם המטאברס. דווקא בגלל שזה עדיין משהו שאנשים לא לגמרי מבינים עד הסוף, מאוד אמורפי, מאוד עתידני. הנה, זה השם שלנו, זה אנחנו. זאת אומרת, יש פה איזה תקיעת דגל על הקרקע המאוד בתולית הזאת עדיין.
לגמרי, למרות שדווקא פייסבוק בינתיים יחסית מאחור בחזון של המטאברס, יש כבר חברות שנמצאות לפניה, וזה לגמרי נכון, הוא מנסה לקחת בעלות על המטאברס.
יש פה משהו מעניין בלקיחת בעלות הזאת. למעשה, צוקרברג לוקח פה הימור ענק. לא רק הכסף הרב שמשקיעים בפיתוח של זה, ובמספרי האנשים הגדולים שהם עומדים להסיק, וכבר מעסיקים בתחום של המטאברס. הזהות המוחלטת בין פייסבוק לבין המטאברס, באמצעות שינוי השם למטא, הוא התחייבות שאי אפשר לחזור ממנה. וזו התחייבות שהיא בסופו של דבר יכולה להצליח או לא להצליח. אם היא תצליח, ואני בטוח שצוקרברג יעשה הכל כדי שהיא תצליח, זה תהיה הצלחה אדירה, זה יהיה האינטרנט הבא של העולם. אבל אם זה לא יצליח, יכול להיות שזה יהיה סופה של פייסבוק וקריסתה מוחלטת, כי אחרי שכל כך הרבה הזדהית עם זה, וחברה אחרת לקחה את הגביע הקדוש, אתה נשארת בלי כלום.
אגב, אני קראתי ניתוח בדיוק על זה, במרקט וואץ' הם דיברו על זה שבעצם באמת לא התייעצו עם יועצים חיצוניים לגבי המיתוג מחדש הזה. הם המציאו בעצמם בתוך החברה גם את השם וגם את הלוגו החדש, וזה משהו שלא נהוג לעשות במהלכים כל כך גדולים של מיתוג מחדש. ואחד הדברים שהצביעו עליו בניתוח הזה, באמת זה שם שמאוד מאוד מזהה אותם עם דבר אחד, ושיש כאן אימור, ושסביר להניח שאם היו מתייעצים עם חברה חיצונית, הם היו עושים את זה בצורה קצת יותר מטושטשת, שזה לא יהיה כל כך do or die.
צוקרברג לקח כבר סיכונים בעבר. אני חושב שזה עוד אחד. עכשיו הוא מסכן קצת יותר מאות מיליארדי דולרים, אבל מה זה בסך הכל בשביל בן אדם שיש לו לא מעט בכיסים הפרטיים שלו?
צריך להזכיר שפייסבוק, באמת קהל המשתמשים של פייסבוק, של אינסטגרם, הולך ומזדקן. הם כבר לא מצליחים להביא לאפליקציה שלהם משתמשים כמו שהם היו מביאים פעם. יש את טיק טוק, יש כל מיני פלטפורמות חדשות, וצוקרברג באמת מסתכל על ה-20, 30, 40 שנים הבאות, הוא רוצה לבנות אימפריה, ואימפריות צריכות להתחדש, להמציא את עצמן מחדש, ובאמת צוקרברג עושה פה אימור, ואני חושב שזה צעד אמיץ.
הוא מתכנן לילדים שלנו להתחבר למטאברס. לא מספיק שהיום הם יושבים מול המסכים עם אוזניות ונמצאים בתוך בועה, ואי אפשר לדעת מה קורה איתם ואיפה הם מדברים ואיזה דברים מטרידים אותם. אז עכשיו הם גם ישבו עם משקפיים שינתקו אותם לחלוטין מהעולם, הם גם לא יראו מה קורה סביבם.
אבל אם זה לא יהיה הוא, זה מישהו אחר. כי הטכנולוגיה תתקדם.
עדיין זה חזון מדאיג בתור הורה.
לגמרי, צריך לראות איך באמת שומרים על הנורמליות גם עם הטכנולוגיה הזאת.
אני כבר רואה משפחה שנוסעת לטיול, הילדים מאחורה עם משקפי מטאברס כאלה ואוזניות וזה, וההורים מקדימה גם, כן, והרכב האוטונומי לוקח אותנו לחופשה. לעולם לא נדע שהיינו שם, כי כל הזמן היינו באיזשהו מקום וירטואלי.
אני לא חושבת שזה נוגע רק להורים וילדים, אני חושבת שזה לגמרי משהו שאם הוא יצליח, כמו שצוקרברג לפחות מתאר שהוא יצליח, זה יכול לשנות את כל האנושות.
אגב, אני רוצה להזכיר שאחת הסיבות שצוקרברג עושה את זה, הוא רוצה להתנתק מהתלות באפל וגוגל. בעצם היום הוא תלוי ב-iOS, הוא תלוי באנדרואיד כדי להגיע לצרכנים, והוא רוצה פה לבנות גם את המכשיר שבו נשתמש. זאת אומרת, היום אין לו מכשיר באמת שאנשים משתמשים בו בכזה כיף, גם את הפלטפורמה. הוא רוצה להרוויח מזה המון כסף. אגב, איך מרוויחים כסף במטאברס? מסחורות דיגיטליות. אנחנו נקנה באמת בגדים דיגיטליים, מכוניות דיגיטליות, משקפיים דיגיטליים.
שירותים דיגיטליים.
שירותים דיגיטליים. הכל יתנהל כמובן בבלוקצ'יין. ובכלל, יהיה מאוד קשה להבדיל בין פרסומת לתוכן שיווקי במטאברס. כי חברה, כמובן שיהיו פרסומות במטאברס, אבל חברה שרוצה לפרסם, היא לא תצטרך לתלות מולך שלט חוצות. היא תוכל להנחית את הפרארי שלה על הכביש, לעשות סיבובים, להראות לך את הצבע המגניב ואיך המכונית הזאת נראית, ואתה תרצה לקנות אותה, בלי בכלל שידעת שראית פרסומת.
כן, הוא מדבר הרבה גם על כלכלת המשפיענים והיוצרים והשלב הבא שלה, ו חלק משמעותי מהמצגת היה, הם ישבו שם עם איזה משפיענית בתחומי הביוטי, וכל החלל הווירטואלי מסביב היה מעוצב בהתאם לאסתטיקה שלה וכולי.
Jackie is a beauty creator who launched her own lifestyle brand on Instagram called Forever Mood, where she sells candles with scents like Cuffing Season and partners with major brands on makeup drops. So let's meet Jackie in her space. Here we are in this digital space. totally inspired by you and all the things that you love.
יש איזשהו טשטוש מאוד לא ברור בין תוכן שיווקי ותוכן אורגני, שאנחנו צופים באיזשהו משפיען מדבר על איזה מוצר, זה מאוד קשה לדעת אם זה מוצר שהוא באמת אוהב וממליץ עליו, או שיש פה איזה שטאפ מאחורי הקלעים שאנחנו לא מודעים אליו. וזה לגמרי הולך לקחת את זה לשלב הבא.
אני מציע שהוועדה לבחינת השידורים שהקימה הממשלה בישראל, תדון כבר עכשיו במטאוורס וברגולציה עליו, איך דואגים שלא יש שם פרסומת מוסווית, או כל מיני דברים מהסוג הזה. הרי ברור שזה יגיע, וברור שהרגולטורים יזכרו בזה מאוחר מדי, אחרי שכבר כל העסק יהיה פרוץ.
מצד שני, איך אפשר להכיל רגולציה על משהו שעוד לא קיים אפילו?
פה זה החוכמה.
שירות הסטרימינג של אפל, אפל TV פלוס, חוגג השבוע שנתיים. כשאפל שיקה את השירות, היינו בטוחים שהנה, ענקית הטכנולוגיה עם כל הכסף והמשאבים שלה, הולכת לייצר את הנטפליקס קילר. שנתיים אחרי, אפשר לומר שזה ממש לא מה שקרה. אז אפל באמת לא חושפת כמה מנויים יש לשירות שלה, אבל לפי דיווחים, יש לה פחות מ-20 מיליון מנויים בצפון אמריקה, ויש מי שטוענים שמספר המנויים בתשלום נמוך הרבה יותר וקרוב יותר ל-8 מיליון בארצות הברית. לפי דיווחים אחרים, יש 40 מיליון מנויים בעולם ו-20 מיליון מהם משלמים. אפל TV פלוס הוא בעצם השירות הכי פחות אהוב ופופולרי מבין כל השירותים שנקראים פרימיום, למשל פיקוק, נטפליקס, HBO מקס, הולו, פארמונט פלוס.
אני חולק רק על המונח פופולרי, כשאנחנו רואים את הפרסים שקצרו הסדרות השונות שיש באפל TV פלוס, שאלה איך אתה מגדיר פופולריות. אם אתה מגדיר...
מספר מנויים כמובן.
אם אתה מגדיר אותם במספר מנויים, אז אתה צודק. אם אתה מגדיר אותם בחיבת ההמונים וחיבת כל אותם שופטים שמחליטים מה טוב, אז אין ספק שבאפל TV פלוס הצליחו לייצר אוסף של תוכניות מרשימות ומעניינות. ואני חושב שזה בעצם הניצחון של הפלטפורמה הזאת, ולא בהכרח מספר המנויים.
נכון, אני רוצה להזכיר רק, לנטפליקס יש 214 מיליון מנויים, לדיסני פלוס שהושקע סמוך לשירות של אפל יש 116 מיליון מנויים ברחבי העולם, וההבדל הגדול הוא באמת שלנטפליקס ולדיסני יש מספר עצום של תכנים, נטפליקס מוציאה תכנים חדשים בקצב בלתי נתפס, לדיסני יש קטלוג של סרטים מלפני כבר איזה 100 שנה, יש להם את כל הסרטים של פיקסאר, של מארוול, מלחמת הכוכבים, נשיונל ג'וגרפיק, ואפל זה עדיין שירות די קטן, אחרי חודשיים, שלושה, כנראה שראית את הרוב או את כל הסדרות. מה בעצם האסטרטגיה של אפל? כאילו, אנחנו ציפינו באמת שהיא תבוא ותכבוש את השוק, זה החברה עם שווי השוק השני הכי גבוה עכשיו, כי מייקרוסופט תקפה אותה, אבל יש לה לא מעט משאבים, היא יכולה לרכוש אולפנים, היא יכולה לייצר תוכן בהמון המון כסף, אבל היא לא עושה את זה.
אני חושבת שצריך לזכור ש... אפל בשונה באמת מנטפליקס ומדיסני שהזכרנו שהם השחקניות המובילות בתחום הזה, היא לא חברת תוכן, היא קודם כל חברת טכנולוגיה. נטפליקס בעצם המוצר שלה מתבסס אך ורק על שירות הסטרימינג שלה, אפילו שירותים אחרים שאנחנו יודעים שהיא מתחילה לפתח עכשיו כמו גיימינג, כמו מרצ'נדייז, בסוף הכל בא להיות מין מעטפת לאותה פלטפורמת סטרימינג, זה לא שירותים נוספים, זה שירותים משלימים, ודיסני היא כמובן... מעצמת תוכן ענקית, ואפל היא חברת טכנולוגיה, היא קודם כל חברה שעושה מכשירים, ובשנים האחרונות היא מנסה קצת לגוון את ההכנסות שלה, בגלל שבאמת הצמיחה של המחירות אייפונים הגיעה לאיזושהי תקרה, והיא מנסה לגוון, בעיקר דרך תחום השירותים, שאפל TV פלוס הוא חלק מאותו תחום השירותים. יש שם את, למשל, שירות האחסון iCloud, ושירות הסטרימינג שלה למוזיקה, אפל מיוזיק וכולי. אז באמת זה חלק מאוד קטן מהחברה, ואני לא חושבת שהיא באמת מנסה, לפחות נכון לעכשיו, אני לא חושבת שהיא מנסה בטווח המיידי להתחרות בענקיות התוכן האלה. אני חושבת שהיא מנסה לתת שירות נוסף.
איכשהו נראה לי ש... אם יש דבר אחד שהוא לא הסיבה שאפל עושה את זה, זה הכנסות כספיות. הרי מכלל הכנסות שיש לה מהאפל TV פלוס הזה, הן לא מגיעות אפילו לרבע ממה שהיא מרוויחה מאוזנייה אחת מזוג האוזניות החדש שהיא השיקה לאחרונה. כלומר, אין שום ספק שהכנסות זה לא המטרה. מצד שני, אפשר לראות עד כמה מנכ"ל החברה, טים קוק, מחבב את אפל TV פלוס בכל השקה שהוא עושה בה, שנה, שנתיים האחרונות, תמיד הוא מתחיל בתוכניות חדשות ובתוכניות העתידיות שיש לאפל TV פלוס. זה נראה כמו סוג של בייבי שלו, הוא נהנה מזה. אני חושב שגם המנויים בזה נהנים מזה.
אני לא יודע אם הדירקטוריון נהנה מזה.
הדירקטוריון נותן לזה בתור אחת המשובות הנאורים של טים קוק, הוא מביא כל כך הרבה כסף לחברה, שיעשה משהו בשביל הכיף.
נראה לי ניתוח קצת נאיבי. בסוף כן. אפל היא לא חברת צדקה, וזה לא תחביב של טים קוק. אני לא חושבת שמנסים כרגע להתחרות במפלצות התוכן הענקיות שדיברנו עליהן, אבל או שהם בזה לטווח הארוך יותר, והם בונים את זה לאט לאט, או שכרגע זה באמת איזשהו שירות נוסף שהם מציעים במסגרת חבילת השירותים שלהם, למי שקונה את המכשירים שלהם וכולי, וזה גם מאוד מאוד טוב להם למותג לדעתי. כי יש פה עניין של יוקרה, של איכות, שזה משהו שמאוד מזוהה עם אפל, וזה גם מאוד מאפיין את השירות הזה.
כן, באמת אחד הערכות שקראתי זה שהם בעצם אוספים דאטה על המשתמשים לאט לאט, וכשהם ידעו באמת מה המשתמשים אוהבים, הם ידעו על מה לשפוך את הכסף בעתיד. יש הערכות אחרות שהם הולכים בעתיד כן לעשות איזו רכישה גדולה, לקנות אולי איזה אולפן סרטים כמו שאמזון עשתה עם MGM. אני רוצה לצטט את אורן רוזמן מדלויט ישראל שדיברתי איתו לא מזמן על הנושא, אז הוא אומר לי ככה, עוד מוקדם להגדיר את הפעילות של אפל כרגע כהצלחה, מצד אחד הם לא הצליחו למצב את עצמם כשחקן משמעותי, וסביר להניח שציפו ליותר, אך כאמור זה תלוי במטרות שהגדירו. העובדה שהם עוד מסתכלים על רכישות עתידיות מצביעה על כך שהם אינם שבעי רצון ולא הגיעו לנקודה בה היו רוצים להיות. אני מניח שנראה בשנה שנתיים הקרובות מהלכים משמעותיים של אפל בתחום התוכן. זאת אומרת, זה ניתוח של אנליסט לגבי אפל, ובאמת, ממה שקראתי ב-2022 הולכים להכפיל את הקצב שבו מוצאים תוכן חדש, וזה מאוד ישמח אותך, טל, לא? בתור מעריץ של אפל TV פלוס.
כן, בהחלט, אני לקראת מיצוי התוכניות הנוכחיות שלהם, לכן אני שמח לשמוע שיוצאות תוכניות חדשות, כי בדרך כלל כל תוכנית חדשה שעולה, בוא נאמר, חלק גדול מהן הוא בהחלט מוצלח, רק עכשיו עלתה התוכנית החדשה של ג'ון סטיוארט, שמצדיק כל רגע שמסתכלים בו, ויש עוד תוכניות רבות אחרות. אני חושב שהתוכניות שיש לאפל, עבור אפל טיווי פלוס, לא יודעים אותם עדיין, אבל אין שום ספק שהן יותר גדולות ממה שכרגע עושה. בוא לא נשכח, נטפליקס צמחה כשירות סטרימינג, לפני כן הייתה שירות של השכרת DVD של סרטים, היא לא הפיקה תוכן בעצמה עד שלב יחסית מאוחר בהתפתחות שלה, ואפל טיווי פלוס התחיל מיידית כערוץ שמפיק תוכניות ולא מוכר תוכניות של אולפנים אחרים. אפל טיווי, להשוות ממנו, הוא כן מוכר סרטים או מזכיר סרטים, אבל אפל טיווי פלוס הוא שירות שכולו שירות של הפקה. אני בטוח שבשלב ההשקה של השירות הם לא תכננו לכבוש ככה את עולם הסטרימינג. אני חושב שזה סוג של תביעת רגל, דריסת רגל, רגל בדלת, תקראו לזה איך שאתם רוצים.
רגל במים.
רגל במים, להכניס קצה האצבע למים. אחרי שאפל תמצב את עצמה כחברה שיודעת להפיק תוכניות איכותיות, ואת זה אני חושב שהיא כבר עשתה, היא תהיה בשלה להפוך את עצמה לאימפריה של תכנים. הדרך שאתה הצבעת עליה נכונה, אני מאמין שהיא תרכוש את אחד מאולפנים הגדולים, אחד מבעלי התוכן הגדולים, יכול להיות שאחד מחברות הסטרימינג האחרות, יכול להיות שאת נטפליקס. מבחינת עומק הכיסים של אפל, הכל אפשרי.
כל האפשרויות פתוחות. כן, אגב, אחת הערכות הייתה כשהם השיקו את השירות, שאפל רוצה למכור יותר מכשירים. אז באמת בהתחלה, האפל TV פלוס היה זמין בעיקר במכשירים של אפל, אבל אחרי זה הגיע לטלוויזיות של סמסונג, LG וסוני, זה הגיע לאחרונה גם לאנדרואיד TV. מצד שני, זה עדיין לא באנדרואיד למובייל. זאת אומרת, אם יש לך סמארטפון אנדרואיד, אתה לא יכול להוריד את אפליקציית אפל TV פלוס. אני מעריך שזה ישתנה בקרוב, אבל באמת ההרגשה היא שאפל בעצמה עדיין לא הבינה מה האסטרטגיה שלה. הם לא החליטו מה הם רוצים לעשות עם השירות הזה. האם הם שומרים אותו על אש קטנה, האם הם רוצים לכבוש את השוק, זה לא ברור, אבל באמת, בינתיים עושים סדרות ממה שאני מבין שזוכות לשבחים, אני לא יצא לי לצפות. ספר לנו קצת איך זה מרגיש לצפות בטד לאסו למשל באפל TV פלוס.
Bit of news from the other side of the Atlantic. AFC Richmond announced the hiring of their new manager, American football coach Ted Lasso.
אני לא יכול להגיד שום דבר שלא אמרו לפני במקרה הזה. טד לאסו תוכנית מאוד יוצאת דופן, היא מביאה סיפורים של אנשים שבסך הכל הטוב הלב הוא מה שמאפיין אותם. שונה לגמרי מכל סדרה אחרת שאפשר לחשוב עליה, שבה בדרך כלל יש רוע ומאבקים, והדמות שיצר סודקיס היא פשוט נהדרת. אבל מה שמעניין, שאתה מרגיש שהעלילה מתפתחת תוך כדי העונה, לפעמים נראה כאילו הוא עונה על דרישות הצופים או הציפיות של הצופים. התחלנו עם סדרה שהתעסקה הרבה מאוד בכדורגל, זה מדובר על קבוצת כדורגל אנגלית, והמשכנו לעונה שנייה שהכדורגל כמעט ונעדר ממנה, ואנחנו עוסקים הרבה יותר בדמויות וביחסים ביניהם. התחלנו עם דמויות מסוימות שאולי היו פחות נחמדות בעיני הצופים, כי פתאום בעונה השנייה אתה מגלה שדמויות אחרות הפכו להיות המרכזיות בסדרה. אפל עוקבת אחרי העדפות של הצופים ומשנה את האופי של התוכן לפיה. וזה דבר שגם נטפליקס עשתה. אני חושב שנטפליקס, הכמות מאפילה על הכישרון, והתוצאה היא שיש הרבה סדרות בינוניות. באפל בינתיים זה עוד לא קורה, אבל זה עלול לקרות אם היא תצמח בקצב מטורף.
זה אולי באמת ההבדל בין שירותים כמו אפל ונטפליקס עם האלגוריתמים שלהם, לבין שירותים יותר ותיקים או חברות תוכן יותר ותיקות כמו דיסני או HBO, שאני בטוח שגם הם אוספות דאטה, אבל אולי לא ברמה הזאת, אולי הם לא ישנו את העלילה בהתאם להעדפות של המשתמשים, אבל בעידן הנוכחי של אמזון, אפל ונטפליקס כנראה שככה זה עובד.
כן, אני מתאר לעצמי שאם היו בודקים את חוויות הצופים בסרט במבי, אי שם בשנות ה-50 כשהוא יצא, אז יכול להיות שהיו מורידים את הקטע שבו הורגים את האימא שלו, את הצביעה הנהדרת.
רגע שלא שוכחים.
וכן, והיו מחליפים את זה ברגע אחר, שבו שיותר חביב על הקהל, אבל הנה, הסרט הזה מוצלח לנצח ולא שוכחים את הרגע.
אגב, יש טענה אחרת שאפל בעצם משתמשת באפל TV פלוס כדי לפרסם מכשירים, נכון?
אחת הרגשות העיקריות שאתה רואה, זה סוג של מצגת מתמשכת של מוצרי אפל. כמובן, כל האייפונים הכי חדשים מופיעים שם, כל פעם שיוצא אייפון חדש הוא כבר מופיע בפרק שלאחר מכן מצולם. ולא רק זה, מחשיבי מק, אייפדים. בקיצור, אתה לא יכול לראות תוכנית באפל TV פלוס בלי להיחשף למכשירים של אפל, לאפליקציות שרצות בהם, ואני מניח שזה חלק מהכוונה שמאחורי זה.
כן, אני מניח שהדמויות שם אין טלפון של שיומי שהם קנו באיזה 500 שקל בחנות ליד הקניון.
מצד שני, בהרבה מאוד סרטים הוליוודים אחרים, אתה רואה מחשבי מק עם התפוח מאיר ברקע, אני חושב שאפל שילמה די הרבה כסף על חשיפה מהסוג הזה, פה היא עושה את זה בערוץ שלה, לפחות על זה היא לא צריכה לשלם.
כן, חוץ מהמיליונים והמיליארדים שהיא שופכת על תוכן. אבל טוב, כשיש לך ערוץ משלך, אתה באמת יכול לפרסם בו מה שאתה רוצה. אגב, זה גם המקום להזכיר שדיסני פלוס, השירות שהושק כמעט במקביל לאפל, אמור להגיע לישראל בחודשים הקרובים.
יהיה במבי?
אני בטוח שיהיה. יהיה מלך האריות, יהיה אלאדין, יהיה כל הסרטים של פיקסאר, יהיה כיף מאוד, בטח למשפחות. ואני באופן אישי מחכה ליום שבו HBO Max יגיע לישראל, שירות שאני מאוד אשמח.
למרות שעד היום לא סבלנו בהיעדר של HBO Max, בגלל שיש לנו הרבה מאוד מהתוכנים של HBO דרך Yes והוט.
בימים האחרונים, האקרים איראנים הדליפו מידע של משתמשים באתר אטרף, שמיועד להיכרויות בקהילת הלהט"ב, וגם של לקוחות דן, קווים, חברת התיירות פגסוס ועוד. טל, כמעט במקביל אתה פרסמת תחקיר מפורט על הכשלים והליקויים של מערך הסייבר. תגלה לנו מה למדת בעצם.
בוא נתחיל עם תמונת המצב. המתקפה האחרונה שחשפה את המינויים באטרף היא רק, כמו שאנחנו יודעים, קצה הקרחון. באותה מתקפה נחשפו גם עוד חברות, כמו שאמרת, קווים ודן ועוד חברות נוספות. כמה ימים לפני זה, האקרים אחרים, ככל הנראה, חשפו תמונות פרטיות של בני גנץ, חולב פרה מפלסטיק, ועושה עוד כמה דברים שככל הנראה לא הופיעו לפני כן בשום מקום, כלומר, היה להם גישה לתמונות פרטיות של גנץ, ובאותה מתקפה הם חשפו גם פרטים על חיילים בחטיבה אמיתית של צה"ל, כולל השמות, כולל התפקידים, כולל המספרים האישיים, ההכשרות שהם עשו, והערות על מצבם הסוציו-אקונומי, האם הם בעייתיים, האם צריך לעזור להם בדרך כזאת או אחרת, פרטים מביכים ביותר. וזה בסך הכל הדברים שקרו, בוא נאמר, בשבועיים האחרונים בתחום הזה. אבל אנחנו יודעים לשנה וחצי, שנתיים, של מתקפות בלתי פוסקות, חלק גדול מהם הם מה שנקרא מתקפות תודעה, מהסוג הזה, כלומר, המתקפות שהמטרה בהם היא בעיקר לבייש, לגרום לתחושה שהסייבר הישראלי לא מסוגל לעמוד בפני המתקפות, לכן בדרך כלל זה מיוחס גם לאיראנים, אם כי יש לא מעט אנשים שטוענים שזה ייחוס שגוי. אנחנו עומדים בפני מצב שכל מי שרוצה מצליח בקלות רבה לתקוף אתרים ישראלים וחברות ישראליות. וזו הייתה הנקודה הראשונה שעלתה בתחקיר הזה. בשביל מה קיים מערך הסייבר הישראלי אם כל מי שרוצה לתקוף עושה את זה כל כך בקלות?
כן, אז מה באמת התפקיד של מערך הסייבר?
אז השאלה הראשונה הייתה אם מערך הסייבר מסוגל להגן על מדינת ישראל בכלל, והשאלה השנייה הייתה אם מערך הסייבר מעוניין להגן על מדינת ישראל בכלל, והתשובה היא לא כל כך פשוטה. מה מטרותיו של מערך הסייבר? אין תשובה אחת. בשום מקום לא כתוב מה הוא אמור לעשות. זה תלוי את מי אתה שואל.
בעיני עצמם, מה הם אומרים?
גם בעיני עצמם תלוי מי עומד בראש הגוף. בעיני איגל אונה, שהוא ראש המערך כרגע, תפקידו של הגוף להגן על מה שנקרא גופי תשתית קריטית, למשל שדות תעופה, חברות תעופה, חברת החשמל, מתקני הזיקוק, נמלים בישראל ומשרדי ממשלה, שורה ארוכה של גופים שמוגדרים כקריטיים. כל שאר הגופים שידאגו לעצמם.
אוקיי, אבל בכל זאת, כשקורה אירוע סייבר, הם מבקשים, תתקשרו אלינו, תודיעו לנו, הם גם מגיעים לחברות האלה שנפגעות, ואחת הטענות שעולות מהתחקיר היא באמת שהם באים, אוספים את המודיעין שהם רוצים, והולכים. הם לא עוזרים לאסוף את השברים שנותרו אחרי המתקפה.
אז אונה מסביר את זה בצורה לפחות הגיונית לשיטתו. הוא אומר, אנחנו לא נגן על גופים פרטיים שיקחו לעצמם אנשי מקצוע ויגנו על עצמם, אבל מה שכן, כשמתרחשת מתקפה, אנחנו נהיה שם, אנחנו נלמד את התוקף. נדע באיזה כלים הוא משתמש, ונזהיר את כל שאר החברות באותו תחום, או בכלל, להיזהר מפני המתקפה הזאת. זאת המטרה העיקרית שלנו, לא לעזור לכל חברה וחברה. הגנה עולה כסף, והכסף צריך ללכת על חברות שמתמחות בהגנה מפני מתקפות סייבר.
אבל אני חושבת שזאת שאלה מעניינת באופן כללי, כי אם אנחנו באמת מדברים על זה שהיום אנחנו נכנסים לאיזה עידן שהולך להיות הרבה יותר פשיעת סייבר, וזה אלה הפשעים המודרניים, וככה נראית אלימות מודרנית, לא צריך להיות גם איזשהו גוף של המדינה שעוזר לאזרחים, זאת אומרת, כמובן שכשאני יוצאת מהבית, אני צריכה לנעול את הבית, וזאת אחריות שלי. אבל ברגע שמישהו פרץ לי הביתה, אני יכולה להתקשר למשטרה. נראה שאין כל כך הקבלה, אם אתה אומר שהם לא תופסים את זה, שהם אמורים להגן בדיעבד.
הדוגמה של המשטרה היא דוגמה טובה, כי יש אנשים שמביאים את המשטרה בתור דוגמה, ויש אנשים שמביאים את מכבי אש בתור דוגמה. מכבי אש, כשיש שריפה, אתה באמת קורא להם ומצפה שהם יכבו את האש משהו יותר מהר, ולפני שיגרם נזק. לעומת זה, כשפרצו לך הביתה וגנבו ציוד יקר מתוך הבית, אתה קורא למשטרה, אבל המשטרה לוקחת טביעות אצבע, רושמת דוח, ואתה לא מצפה באמת שהיא תחזיר לך את הטלוויזיה. לכל יותר, הדוח הזה יעזור לך בתביעה מול הביטוח. זה דוגמה שנותנים לגבי מה שקורה בתחום הסייבר. מערך הסייבר לא באמת ימצא לך את הפושעים, וינקה את המחשבים שלך, ויחזיר אותך לעבודה תוך יום. לא, זה לא יקרה. זה לא יקרה בשום מקרה, גם עם מערך הסייבר וגם בלעדיו. אבל מערך הסייבר ייקח את הנתונים וישתמש בהם כמערך מודיעין.
יש גם טענות על איזו התנהלות כוחנית של מערך הסייבר כשהוא מגיע לחברה שנפגעה.
זה גם נכון. ההתנהלות הכוחנית, כמו שמדווחים עליה החברות, נובעת בדיוק מהפער הזה בין מה שחברות ציפו שמערך הסייבר יעשה לבין מה שהוא עשה בפועל. מערך הסייבר אין לו היום את הסמכויות לדרוש מחברה לתת לו את הנתונים, לפתוח את המחשבים לצורך מעקב אחרי מה שקורה בתוכם. לכן הוא צריך לבקש את זה. לפעמים הוא מבקש את לדרוש. זה קצת, קצת יותר כן, בתוקפנות מאשר במקרים אחרים, ואז נוצרות הבעיות. אבל מעניין בהקשר הזה להגיד שמערך הסייבר חוזר ומבקש, ועם כל אירוע כזה הוא מבקש מחדש לתת לו סמכויות. הסמכויות יאפשרו לו באופן חוקי לדרוש מהחברות לפתוח את המחשבים שלהם, וגם לדרוש מהחברות להיכנס למידע שלהם, לנתונים שבפנים, כדי לנסות לזהות פעילות של תוקפי סייבר. זה נחשב בעיני אנשים שמאוד חשובה להם הגנת הפרטיות, כסכנה נורא ואיומה. המדינה תוכל להיכנס למחשבים של חברות, למשל למחשבים של שירותי עטף שקרתה עכשיו.
אולי זה טוב, הם היו מונים את התקלה הזאת שקרתה.
לא בטוח. ראשית, הם ייכנסו אחרי שכבר התקלה קרתה. ושנית, אני לא בטוח שכל מי שנמצא במערך עטף ירצה שהממשלה תפשפש בנתונים, ומי יודע איפה הם ישמרו אחר כך. אנחנו לא סומכים על הממשלה הרבה יותר משאנחנו סומכים על ההאקרים. בואו לא נשכח את זה.
נכון, אבל במקרה של עטף, באמת מערך הסייבר אמר, התרענו, אמרנו לחברה הזאת שיש שם חולשה, שאפשר לפרוץ עליה, וכנראה, שהם לא טיפלו בה כמו שצריך. אז אולי באמת במצב כזה, עם יותר סמכויות, מערך הסייבר היה יכול להגיד לחברה, זוזו הצידה, אנחנו נכנסים למחשבים, אנחנו סותמים את החור, וככה פרטים של אולי מיליון או מאות אלפים בישראל לא היו נחשפים ככה בפני הקרים.
יש פתרון אחר שאני חושב שהיה יכול להיות יותר להתאים מאשר לתת למדינה סמכות להיכנס למחשבים של חברות פרטיות, וזה לתת לה את הסמכויות להטיל כנסות סנקציות על חברות שלא עמדו בחובה שלהם להגן על המידע הזה.
כנסות לפני המתקפה או בדיעבד?
לא, כמובן שבדיעבד, לפני המתקפה היא לא סתפרדה.
לא, כי אתה אומר שאפשר להטריע לחברה שהיא לא מוגנת, אז אם החברה עדיין לא מגינה, אם כבר בשלב הזה אולי להטיל כנס.
אז בואו נציג את זה מסודר, שמי שטוענים או שמציעים את ההצעה הזאת. ראשית, צריך להקטין את מערך הסייבר להיות במסגרת של מטה סייבר, לא מערך סייבר, שיקבע את המדיניות, יקבע את הרגולציה, ייתן את ההנחיות, את ההתראות הקיימות, וייעץ לחברות איך להגן על עצמם. אבל ההגנה תהיה בידיהן בלבד. חברה שלא תעמוד במחויבויות שלה ותגרם מתקפת סייבר שבמסגרתה ידלפו נתונים החוצה, כמו שקרה עכשיו באטרף, כמו שקרה רק לפני שבועיים, חשש מאוד כבד שקרה במתקפה על בית החולים הלל יפה, שדלפו שם הרבה נתונים של חולים, תיקי מטופלים, כמו שקרה לפני כמה שבועות דליפה מאתרי הרשויות המקומיות שדלפו 7 מיליון נתונים של אזרחי ישראל וכולי וכולי. כל אחד מהגופים האלה יצטרך לשלם קנס גדול, קנס כואב, קנס שבחלק מהמקרים יכול להיות שיביא להפסקת פעילותו. אבל החברות צריכות לדעת, אתם מחזיקות נתונים של אזרחים, זה דבר קדוש, אתם צריכות לשמור עליו מכל משמר ולהשקיע בו כל כסף, ולא כמו כיום כשיש זלזול. ומצד שני, לא לתת לממשלה לפשפש לנו בנתונים.
אני חושבת שבאמת יש פה, כמו שכבר אמרנו גם קודם, יש פה איזו מציאות חדשה, וכרגיל הרגולציה לא מספיק עומדת בקצב ולא מספיק מבינה את המציאות החדשה הזאת. לא יודעת, אני חושבת עכשיו על עוד השוואה. אם לצורך העניין יש מקום שמגיש אוכל שהוא לא טוב, הוא מסכן את הציבור, הרי יכול לבוא פקח תברואה ולסגור את המקום הזה באופן זמני. למה אין משהו כזה גם עם חברות שאמורות להגן על הנתונים האישיים שלנו?
בהחלט, הפקח שאת מדברת עליו נקרא רשות להגנת הפרטיות, יש לה את הסמכות הזאת, יש לה עוד כמה סמכויות מינוריות, למשל היא יכולה להטיל כנסות, אבל כנסות מגוחכים. בזמנו כשהייתה הדליפה מפייסבוק, והרשות להגנת הפרטיות עינה באפשרות לתת סנקציה על פייסבוק בגלל מה שהיא עשתה לנתונים של ישראלים, התברר שהכנס על פייסבוק יהיה כמה עשרות אלפי שקלים. אני בטוח שזה היה מעורר גיחוך גדול בפייסבוק, לכן אני, בסופו של דבר נמנעה בכלל כל פעילות. אז אם ישתנה החוק, וזה דבר שכרגע עומד לפתחה של מדינת ישראל, לפתחו של ראש הממשלה נפתלי בנט, אם ישתנה החוק צריך לצייד את הרשות להגנת הפרטיות ואת מערך הסייבר בכל מתכונת שהוא לא יהיה בסמכויות להטיל כנסות על עבירות.
אני חושב שהדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים להגיד פה היום זה אם יש לכם חברה, חנות, עסק קטן, קחו חברת סייבר, בישראל יש המון חברות סייבר, תמצאו לכם אחת, חפשו בגוגל, אנחנו לא נעשה פרסומת, ותגנו למידע שלכם ולמידע שלנו.
בהחלט.
זה הזמן להגיד שזה הפרק האחרון שלנו עם טל, שיוצא לדרך חדשה בקרוב. אז טל, היה כיף גדול לעבוד איתך בשנתיים וחצי האחרונות, בהצלחה בדרך החדשה.
תודה רבה, חיממתם את הלב.
היה כיף.
תודה, תודה.
עד כאן רפרש להפעם. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד גיא סלם. תודה לחברים שלי, אושרית גנל וטל שחף, אני יובל מן. ניפגש בפעם הבאה.